של להפריע לנו. כן, הנושא שאני רוצה היום לעסוק בו, זה בעצם הנושא האחרון. הוא אולי אפשר לומר הכי קשה. אני אתחיל מדיון שמילא את רחובותינו בחודשים האחרונים כמה פעמים. הוא דיון מאוד מוזר. הדיון על הכרת הטוב לחיילים. עכשיו, פחות... הכרת הטוב היא מידה חשובה מאוד, בלי שום ספק, אבל עיניים. והיינו בתל השומר, ועבר שם רופא את הניתוח, כן, הרופא לא נראה לי שהוא הסתכן בניתוח יותר מדי, הרופא, והוא גם לא התאמץ כל כך הרבה, כן, היה שם 40 דקות הניתוח וכו'. יצאנו משם, כל האחים והאחיות שלי, כולם אמרו לרופא תודה רבה. אז עשיתי כזה סוג של תרגיל, שאלתי את אחותי, רגע, לא הבנתי, הוא ריפא אותו, התפילות שהטילים שאמרנו. הסתכלתי, אפילו, אתה לא מבין, כן, אנחנו התפללנו שהוא יצליח לעשות את זה. זה כל כך פשוט, כן, כל כך ברור, כן, זה פשוט, כן, כל כך פשוט. אז למה בנושא של חיילי צה"ל זה כל כך הפך להיות מסובך, כן? יהודים טובים, שמעתי לצורך העניין, שמעתי היהודי שדיבר בתקשורת, הוא דוד של... זאת אומרת, הייתה אחת החטופות ששחררו אותה, היחידה שבינתיים הצבא שחרר אותה ביודיים. אז זה היה סיפור מעניין, כשבאותו זמן שהשחרור הזה קרה, אז המשפחה עשתה איזשהו ערב של הפרשת חלה, אני יודע, לא משנה. יש שם דוד של הבחורה הזאת, שדרך אגב, סתם, הוא לא דוד אמיתי. הוא היה נשוי לדודה, ועדיין הוא מרזיק את עצמו דוד, הם התגרשו. כל פנים, לא ניכנס, זה לא הנושא שלנו כרגע, הפרטים האלה, אבל הוא קיבל על עצמו לשמור שבת אם היא תשתחרר. אז כשהוא דיבר בתקשורת, שאלו אותו, ככה אתה זה, פתאום שכחת שצהל שחררו אותה, פתאום חזרת לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא שחרר אותה. אז הוא אמר, אני לא מבין מה, ילד בן 7, ילד בן 8 וילד בן 9 יודע את הסוד הזה, ש... צה"ל צריכים לעשות את העבודה שלהם, וכדי שהם יצליחו, צריך שהקדוש ברוך הוא יחליט. מה, את לא מבינה? כאילו, הוא אומר לקריינית ברדיו, מה פה כל כך קשה להבין? הוא אומר, אני קיבלתי על עצמי, ואני בעזרת השם לשמור שבת. ואני יודע שלשמור שבת זה דבר מסובך, אז לקחתי רב שילמד אותי מה זה נקרא לשמור שבת, ואנחנו לומדים כל שבוע פעם אחת כדי לדעת איך לשמור שבת. כל כך פשוט, ולמה אצלנו זה מסובך? עכשיו, תמיד חשבתי, שהסיבה שזה מסובך היא בגלל הבעיות ההשקפתיות הכלליות. זאת אומרת שבאופן עקרוני היינו מתמודדים עם זה בקלות. לא הייתה בעיה, כן? ורק שכיוון שכמו שדיברנו בעבר, הצבא משקף השקפת עולם וזה יוצר לנו בעייתיות וכולי, לכן אנחנו מסתבכים בו. ובאמת ההסתבכות הזאת, מי שקורא את העיתון שאני מקבל כל יום הביתה, זה לא יאומן, כל יום מחדש הם מתפתלים בפלפולי, לא רוצה לומר את המילה פלפולי הבל, אבל במשפטים כאלה וכאלה וכאלה וכן, ממש, אבל אני חושב, אז לכאורה כך חשבתי, שנים אני חושב, שכל הבעייתיות הזאת היא נובעת מאיזושהי בעיה, איזשהו קושי, אבל אם מבארים את הדברים היטב, יש פה דבר מורכב, כמו שדיברנו עליו, יש פה צבא שמצד אחד הוא צבא חילוני, צבא של כפירה, הכל אמת, ומצד שני הוא עושה, הוא מקיים מלחמת מצווה, כן, אם יבוא בן אדם וישאל למה אין מצווה ללכת מלחמת מצווה, אז התשובה היא מאוד פשוטה, כן, ברור, כשאנחנו לא יכולים ללכת לצבא הזה, ובמילא אין פה את המצווה הזאת, אבל עקרונית הדברים מבורים, אבל אני מתרשם והולך, שזה לא כל כך פשוט, שיש פה בעיה נוספת, שאנחנו חיים איתה, והוא, יש לנו קושי לעכל את היחס הזה בין ה... נקרא לזה השתדלס, דרך הטבע, כל המילים האלה, לבין הסוגיה של אמונה ושל ביטחון, וזו סוגיה, בעיניי, סוגיה חמורה, שצריכה תשובה אמיתית. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת שבן אדם ישאלו אותו, כן, אתה שומע לפעמים נוסחאות גם בענייני רפואה, פחות מאשר בנושא הזה, אבל אני גם שומע פה ושם בענייני רפואה. יום אחד ישבתי אצל יהודי אחד, יהודי חשוב, הוא אומר לי שהוא, יש לו איזושהי בעיה רפואית, לחץ דם גבוה וזה, בקיצור, הוא אומר, הוא הלך לרופא, אז הוא ציטט חזון איש, קריב ציגר, זה כזו טעות בציטוט, כן, הוא אומר, אני הלכתי כבר לרופא, ובסוף הרופא לא היה. אבל כתוב בחזון איש, הוא אמר שיוצאים את חובת השתדלס על ידי רופא פלוני וסם פלוני, וזהו. החזון איש כותב שהוא מקווה שהוא יצא את חובת השתדלס על ידי, על ידי הרופא שהוא הולך אליו. לא מתכוון לומר שיש דבר כזה, שאדם הלך לרופא והרופא לא היה, אז הוא יצא את חובת השתדלס. אבל אני, אתה שמע פתאום, יש איזשהו סיבוך, וצריך לבאר ולברר את הסוגיה הזאת בער היטב, ולהבין, וזה כולל כמה דברים. הדבר האחד, באמת, את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך הטבע. כן, השבת קראנו פרשת בוי והרמב"ן המפורסם, דברי הרמב"ן המפורסמים, הרמב"ן אומר את המשפט, אין לו עוד עום חלק בתורת משה רבינו עד שיאמין, עד שנאמין ולידע שכל דברינו, מקרינו, נסם, ואין בהם טבע מלוגו של עולם כלל. אני רוצה להציע משפט אחר, הפוך לגמרי, שהרמב"ן גם היה חותם עליו. אין לו עוד עום חלק בתור עצמי של רבינו, עד שיובין וידע שכל דברינו ומקרינו טבע הם ומנהוגו של עולם ואין בו הם נס כלל. ואני חושב שזה לא סתירה, שני המשפטים האלה. הרמב"ן עצמו אומר משפט דומה בפרשת נוסוי. הוא אומר שכל המצוות של התורה כולם תלויים בדרך הטבע, חוץ ממצווה אחת של מי סויטו. המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והטבע הוא אמיתי. אני אדגיש. תוכלו למצוא בדברי רבותינו גם דברים אחרים, פחות אצל הראשונים. אני לא יכול להבטיח, אני לא מכיר את כל מה שכתבו הראשונים. אני מכיר דיבורים בצד ההפוך מהאנשיך ומאוחר יותר. יש זרם שלם של חכומים שמדברים בשפה אחרת. אבל ההשתדלס היא לא כיסוי. כן, היה לי חבר, יש לי חבר, זאת אומרת, חבר שהיה לו מקרה. נולד לו ילד, והרופאים אמרו אחרי כמה שעות אחרי הלידה שיש לילד מום חמור בלב. וכולי, ולמעשה מה שקרה זה שעד השמונה הימים הראשונים עברו ומצאו שהצילום היה כנראה טעות, אני יודע, וזה, בברית, השתתפתי בברית בזמן. כן, אז האבא אמר בברית שהרופאים טוענים שהצילום היה טעות. אבל אין סיבה להניח כך. כן, מה הסיבה שלא יכול להיות שהחור נסתם? כי זה נס. כל מה שניסים לא קורים זה כי הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים נסתרים, כדי שיהיה בחירה וכולי, אבל יכול להיות שהלב נסתם. כן? אני שאלתי אותו, מי אמר לך? אולי באמת אין לב. מי אמר לך שהלב נסתם? אין לדבר סוף, כן? למה לא מתפללים שהאדם שנחתה לו הרגל, למה לא מתפללים שהרגל תגדל? יש הלוכי כזו שבגדרי תפילה שלא מתפללים, כן? התשובה האמיתית היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ודרך הטבע היא דרך אמיתית. והקדוש ברוך הוא, כדי להגשים את המטרות שלו, לא צריך לעשות ניסים בכלל. את כל המטרות שהקדוש ברוך הוא רוצה להשיג, וזה באמת מיסוד האמונה שכל דבר מצער או משמח שקורה לבן אדם, לא נדבר עכשיו על בעלי חיים, זה נושא קצת יותר מורכב, זה קורה לבן אדם, הוא קורה באשגוחי פרוטיס. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא החליט שפלוני יכאב לו הראש, פלוני לא יכאב לו הראש. מה עם השיקולים של הקדוש ברוך הוא? זה יותר מורכב לדבר על זה. אבל חוץ מזה, יש גם אמת שהקדוש ברוך הוא פועל בדרך הטבע, ויש לנו תפקיד אמיתי לפעול במציאות בדרך הטבע. וזה אמיתי, כן? האמיתי הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם שכל, ויש להם תפקיד לקדם את העולם. זה תפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל על כל בני אדם בעולם, זה לא התפקיד שמותר על עם ישראל. לעם ישראל יש תפקיד חשוב יותר, עמוק יותר, והוא להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן, ולתקן את העולם במובן הפנימי. אבל יחד עם זאת, העולם פועל על פי דרך הטבע, ולצורך העניין, העולם פיתח את הרפואה. זה דבר שהוא, שוב, אני זוכר שהייתי ילד, שירות המטאורולוגי היה מודיע שמחר ירד גשם, בסוף לא היה יורד. בבית הכנסת, לכל המתפעלים היה איזה חיוך כזה של הנאה. כאילו, אנחנו ניצחנו. וזה, אני רוצה להגיד לכם, בלי קשר לשום דבר כללי, לא תהיה תפארתנו על הדרך הזה. כן, לפני כמה שנים היה הקורונה, היה רחוב החרדי היה מלא במודעות, בדיבורים על זה שזהו, ניצחנו את המדע, ניצחנו את הרפואה, עכשיו התברר שרק הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אני אז אמרתי את זה, שויטים שבוי לא. שויטים שבוי לא. הקורונה הייתה זריקת חיזוק עצום לציוויליזציה, לטכנולוגיה הרפואית, שלא היה הרבה שנים. לא היה הרבה שנים. שוב, אם מישהו דמיין לעצמו שהרפואה הולכת לחסל את בעיית המוות, ואוטוטו כבר יפסיקו למות, אז הקורונה באמת הוכיחה שבעיית המוות היא רצינית מאוד, ואין, שדרך הטבע עובדת, מה שנקרא. כן, אבל, אבל, אבל אנחנו התמודדנו עם הקורונה על ידי היכולת המדעית שלנו, עוד לפני שהיה חיסונים, ואחר כך החיסונים פחות או יותר, לא חיסלו את הבעיה לגמרי, אבל צמצמו אותה לכמעט אפס, וכולי. מאה שנים קודם לכן, שהיה את השפעת הספרדית, לא ידעו עדיין מה זה נגיפים. ואנשים ישבו, הרופאים ישבו וחשבו איך עובר המחלה מפה לפה. האם על ידי שאדם אוהב את השני זה עובר? מה קורה אם הוא שונא אותו, זה לא יעבור? כן, אל תצחקו, אנשים, העולם לקח לאנושות, ויש פה תהליך. יש פה תהליך. עכשיו אנשים אומרים, רגע, בהתחלה אמרו ככה, זה האופן שבו עובד המדע. המדע זה פיתוח אדיר של חשיבה. זה דבר נפלא מעין כמוהו שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם גם תפקיד וגם יכולת. כן? המדע לא רק עומד על תגלית כזו או אחרת, אלא פיתחו דרכי חשיבה, דרכי עבודה, דרכי בדיקה. כן? הטעות היא, ככה אומרים לפעמים, שיש מדע ויש מדענות. המדענות היא דת שאומרת שהמדע יכול לפתור את כל השאלות, שהמדע יכול לענות תשובות להרבה שאלות שהמדע לא יכול לענות עליהן. כן, ודאי שהמדע הוא חלק גדול מהפיתוח של המדע, נובע בגלל שהבינו שישנם שאלות שלא צריך לפתור אותן בדרך מדעית, והמדע צריך לעזוב אותן. כן? זה היה אדם בשם, דווקא אדם מאמין, לא יהודי, אבל אדם שימין מאוד בהשם, קראו לו ניוטון, והוא כתב ספר שנקרא עקרוני המדע. כן, הפרינציפ של המדע. והוא אומר, העיקרון של המדע הוא לא שאני מחפש את התשובות האמיתיות לשאלות הגדולות, אני מחפש את התשובות שאפשר להגיע אליהן על ידי חקירה, על ידי ניסיון וכו'. זו שיטה חשיבה שהצליחה. אתם יודעים כמה אורך החיים של בני אדם התקדם ב-200 שנה האחרונות? זה, כן, אני זוכר שהייתי ילד וסבא שלי נפטר בן 79, כתבו במדעות שנפטר בשיבה טובה. כן, עכשיו, אף אחד לא התכוון, הטבעי, כן, אדם בן 80 כמעט, מה אתה רוצה? כן, בתהילים כתוב, הוא ריבונים לבונך, שולם על ישראל. לראות נכדים, זה דבר גדול מאוד. כן, היום אתה מדבר על בן אדם שרואה נכדים, לראות נינים, זה כבר... ייתכן שיגיעו למצב שבו לחיות בגיל 100, להגיע לגיל 110, זה יהיה דבר סביר להרבה אנשים. כן, וזה יכול, דרך אגב, אתם יודעים מה הם שתי המצאות הכי משמעותיות שהרפואה פיתחה במאה ה-20? הרפואה זה לא המילה הנכונה. שתי המצאות שתרמו לרפואה יותר מכל, האנטיביוטיקה והמקרר. כן, אנשים היו אוכלים אוכל מקולקל. תחשבו על זה, אנשים קונים בשר או אוכלים דגים בשבת בבוקר. איפה שמים את הדגים? מיום חמישי בלילה שהרגו את הדג עד שבת, אולי יום שישי בצהריים הלכו להרוג את הדג. אז היו שמים את זה בשבתות חורפיות, עוד אפשר היה איכשהו להסתדר. שעות קיציות, אכלו אוכל, כן, מה אפשר לעשות? היום יש מקרר. אז זה היה דוגמה אחת. בכל כך הרבה תחומים, כל כך הרבה, זה, באמת פיתחו, וזה דבר נכון ואמיתי וטוב, כן? שנייה אחת, ברוך אתה יודעים, אני לא יודעים, אבל אנחנו היום שהכל נהיה בדיורון.
כמו שהרב אומר שבשל הפיתחות המדעית חרגה קצת לתפיסת עולם, חוסר
אונים
של המדע, כן
נתן
איזשהו קצת...
אני מסכים לגמרי שזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לעשות סדר, מה המדע יכול לעשות. מה?
קורונה, אחרי הכל,
חוסר
אונים הזה נתן קצת...
לא, בהחלט, זה שאלוקים... עוד פעם אני אומר, אבל אם אנחנו נבוא לילדים שלנו ונגיד להם שהמדע הוא חסר ערך כי הנה יש קורונה, אז הילד מאוד מהר יקלוט, מאוד מהר, ייקח לו קצת זמן. כן, להקלט שהמדע הוא כלי חזק ומשמעותי שעובד. פשוט לא תהיה תפארתנו על הדרך הזה, לא נוכל לעמוד, וזה חבל על המאמץ. חבל על המאמץ. הדבר הנכון הוא להעמיד מבנה של חשיבה הגיוני. כן, יש תחום מסוים. אני לא יודע אם פגשתם, אני יצא לי לפגוש הרבה אנשים. אדם שאני מכיר אותו שיש לו לחזם גבוה. הוא אמר לי, היום הוא כבר ליידר, היום הוא כבר המצב שלו קשה יותר, אבל שני הוא אמר לי, מה, אתה מאמין בדבר הזה? לחזם גבוה, לחדם נמוך, וזה, כאילו, כן, הוא רופא כושר פה, זה. עוד היה יהודי בירושלים, אני כמובן שלא אזכיר את שמו, אני שמעתי, הייתי פעם בשלום זוכר, והוא אמר, אני, אתה יודע, עושים בדיקת דם, מוצאים דם מהיד, ורוצים לדעת אם האישה מעוברת בבטן. תעזבו, אתה לא רוצה, כן. הוא אומר, אם היה אומר לך את זה רבי, היית מאמין לו? למה? בגלל שהתשובה היא שעכשיו, המדע פיתח לא רק כלי חשיבה מדעיים, הוא גם פיתח כלי עבודה, שיטות עבודה, כן? שיטות עבודה, כל מיני תיאוריות של אנשים שמשקרים אותך פה ומשקרים אותך שם, איך הם צומחים התיאוריות האלה? זה קורה גם בעולם כולו יש אנשים עם מחשבות כאלה. אז מישהו אמר לי, תראה, הרי השכן שלך יכול לשקר אותך. אז למה אתה לא חושב שהוועדה שמחליטה על תרופות בארצות הברית לא משקרת? זה לא בנוי על זה שאנשים שם לא משקרים. זה בונים על מערכת שדואגת לזה שכמעט לא יוכלו לשקר. ודרך אגב, קורה שמשקרים באמת. אתם יודעים שיש תחום שנקרא אלצהיימר. זה אחת המחלות הקשות והנוראות שאנשים סובלים ממנה. לפני 30 שנה היה רופא שטען איזושהי טענה, הוא עשה איזה מחקר, ובדרך כלל איזה חומר מסוים שאחראי לאלצהיימר, והוא סילף את המחקר. לא ידעו את זה 30 שנה, ואת כל התרופות שפיתחו לטפל בחומר ההוא, והצליחו לעשות תרופות שמנעות את החומר ההוא להתפתח בגוף, והתברר לפני שנתיים שאין קשר של ממש בין החומר ההוא למחלה. ובאמת ההתפתחות המדעית של 30 שנה לא קידמה כמעט לגמרי, כמעט כלום בתחום הזה. כן, זה חלק מהמחיר של לפעול פעולות אנושיות, שמישהו יכול, הוא לא שיקר סתם, הוא היה לו איזה נתון, והוא התרשל מלבדוק את זה עד הסוף, ורשם כאילו שהבדיקה נעשתה עד הסוף, וישבו ופיתחו באמת כלים, איך בודקים ואיך עושים, ובסופו של דבר, הכלל הגדול הוא זה, הכלל הגדול הוא שהתוירו בא להגדיר ולתת לנו את התפקידים, את הערכים, ואת המציאות אנחנו צריכים לבחון ולהגיע למציאות. יש מצבים שההלכה גם קובעת את ההגדרה של המציאות, כמו שנקרא, לא את ההגדרה, כאילו חזוקיה וכאלה, אבל באופן עקרוני אנחנו צריכים להבין שהמציאות היא מערכת שלמה של חוקים, של כללים, של מבנים, שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם את היכולת לחקור ולחשוב, וזה תפקיד, זה שליחות. זה שליחות, האנושות עושה את זה. האנושות עושה את זה ומקדמת את העולם באופן משמעותי, גם מבחינה... עכשיו זה נכון על רפואה, שזה מאוד מאוד נכון ומאוד אמיתי, מאוד מאוד אמיתי, כן? זה לא יאומן, באמת, ההתפתחות של הרפואה שינתה את החיים באופן משמעותי, כן? הרבה מאוד מחלות, אנשים סבלו מהם ולא היה, מהם, לא היה להם תרופה, תרופות משככי כאבים פיתחו את התחום הזה מאוד מאוד, יש היום מרפאת כאב, יש אנשים שסובלו סבל עצום, היום אפשר לפתור את הבעיות. עכשיו, שואל איך זה מסתדר עם העיקרון של השגוחי פרוטיס, התשובה היא שיש לקודש ברוך הוא מערכת שיקולים רחבה וענפה, שאנחנו לא יודעים את כולה. מה נעשה? הקודש ברוך הוא לא את הכל מגלה לנו. הרצון שלו לא מוגבל לטבע, לא, חלילה וחס. הרצון שלו לא מוגבל בשום כיוון. הוא בחר, וזה מהיסודות הכי מרכזיים, רגע זה בעיונים של החזון איש. הטבע הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות התברך. אתה שואל, למה הוא רצה את זה? התשובה היא, אני אגיד לכם את זה, אתה יודע, אנחנו אוהבים להגיד וורטים, להגיד דברי תור. כן, גמרא בברייסה, במסכת ראשונה, ברייסה אומרת, שאומרים שיר של יום, כל יום יש שיר של יום, וברייסה מסבירה למה כל יום אומרים את השיר הזה, ביחס לבריאה סורינו. אז יום רביעי אומרים כן לקומיס. למה? על שם שברא חמו ולבונו וקריחובים, ועוסד לי פורמו יבדיים. כן לקומיס השם. ואני, שנים זה הטריד אותי מאוד. המשפט הזה של הברייס. זה מה שיש להגיד על השמש? שאנשים עובדים אותה והקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מעובדיהם? השמש מי? תגיד, יויצר המעורר, תגיד, יש בור חינב שמדבר על הויצר אור קסלמו. לא יודע, אפשר לי, לא מתכוון להציע לחזל איזה שיש היום להגיד, אבל זה מה שיש להגיד על גורמי השמיים שהם עובדים אותם מעובדי אלילים והקדוש ברוך הוא צריך לנקום בהם? אז ברוך השם, בחסד השם מצאנו פשט. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם מערכת של חוקי טבע שהם עובדים באופן מדויק. השפיץ שלהם זה גורמי השמיים. גורמי השמיים זה לא רק זה שהם עושים אור, אלא הם מהווים את כלל המציאות הטבעית כמציאות ברורה. דבר שאתה יכול היום להגיד לך מתי יהיה הנץ ועוד קרולית ועוד 5,000 שנה. כן, יש נוסחאות מדויקות. עד מתי העולם קיים, אבל עקרונית, באופן עקרוני, זה הדבר היחידי. אתה לא יכול להגיד מתי ירד גשם, מתי לא ירד גשם. אתה לא יכול להגיד, הרבה מאוד דברים תלויים בהמון המון נסיבות שאנחנו לא יודעים אותם. אבל גורמי השמיים משקפים, יש באורך, הוא מביא בספר האורך, הוא מביא את המילה, לא אחרי זה מדרש, את המילה אוטומטוס. הוא אומר שהיו היוונים אומרים, אוטומטוס הוא העולם. העולם הוא אוטומטי. כן, אוטומטי זה אומר, הוא פועל בתוך מערכת, היום אנחנו יודעים מה זה אוטומטי, כן? אוטובוס זה בס, זה אוטומטי, כן? אוטובוס שעובד. אמא שלי, עליה שלום, סיפרה שכשהייתה ילדה בבני ברק, והגיע איזה יהודי הולנדי לגבעת רוקח, וכל העיר דיברה על זה, שהגיע יהודי שהיה לו בבית אייס קאסטל וסמכת לנדר אייס. קופסת קרח שעושה בעצמה את הקרח. כן? תארו לעצמכם, לא יאומן. אז זה מה שחמה בלבנה וכוכבים משקפים, זה שיש טבע בעולם, והטבע הזה הוא שורש לכל הטעויות בעולם. כי מצד אחד זה הכלי הנפלא שהקדוש ברוך הוא ברא, שמאפשר לבני אדם לפעול ולעבוד ולעשות. כן, אומר כן, הטבע נותן לי את האפשרות לדעת איך אני דואג לעצמי, איך אני פועל. ומצד שני זה גם נותן את האפשרות לטעות ולשכוח את הקדוש ברוך הוא. אז זה הנושא של חמה בלבנה וכוכבים. הכל פנים, אבל זה בשביל להגיד את זה בשפה של וורט. הקדוש ברוך הוא יכל היה לעשות הרבה מאוד דברים, והוא היום יכול ברגע אחד לבטל את כל העולם, או לא יודע מה לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא קבע, איך אמר החפץ חיים? מאיפה יודע גוי שמחר יזרח השמש? אין לו מקום. הוא יכול להגיד שזה זרח אתמול ושלשום וכו'. ככל הנראה זה יזרח גם מחר. כן, אבל אני יודע שכתוב יום ולילה לא יש בו ישראל. ככה החפץ חיים אמר. זה נכון? הקדוש ברוך הוא חפץ בזה שחוקי הטבע יפעלו, והוא חפץ שבני אדם ילמדו את חוקי הטבע, יעיינו בחוקי הטבע, יסיקו מהם מסקנות ויקדמו את העולם. עכשיו, אם ישאלה שואל למה אנחנו לא עושים את זה אנחנו, תשובה, יש לנו תפקיד יותר גדול, יותר חשוב ויותר משמעותי, שהוא חשוב קודם כל מצד התכלס האמיתית של הבריאה, הוא גם חשוב כדי שכל העולם כולו ילך למקום הנכון, כי העולם עם חוקי הטבע, ועם ידיעת הטבע, כן, אפשר להשתמש בידע המדעי גם בשביל להרוג אנשים ולא רק בשביל לרפות אותם. כן, באופן עקרוני, כשהנאצים הוציאו להרוג בני אדם, הם השתמשו באותו ידע שמשתמשים בו לרפואה, כדי לדעת כמה מהר הורגים אנשים בכמה שפחות כסף וכמה שפחות זמן. כן, לצורך העניין הם חיפשו גז שהורג אנשים בלי שהם יצעקו קודם, כי הצעקות הפריעו לאנשים לישון. אז גם זה נקרא חכום מהם לאורה ולאיתי ויודו. אבל, וזה התפקיד שלנו, להביא לעולם את הקודש ברוך הוא, להביא לעולם אמונה, להביא לעולם חסד זדוקו ומשפון. אבל ההבנה שלפעול במציאות פירושו להכיר את חוקי הטבע ולפעול על פי חוקי הטבע היא הבנה יסודית מאוד. זה קודם כל חשוב לחיים של כל אחד. כן? אוי עלינו אם אנחנו, איך אומרים, אם העולם ידע, אם הגנבים ידעו שהבית, המקומות היחידים שבהם לא שמים מנעולים, זה אצל יהודים חרדים, כי אני לא יודע בדיוק למה. כן, אנחנו אמורים להיות חכמים, איך אומר הפסוק, הלא עם חכם ולא, והגוי הגודל הזה. כן, אנחנו לא צריכים להיות פחות חכמים מכל עם אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, זה חשוב מאוד בשביל תפיסה אמונית סבירה. כן, אם תבוא ותגיד לילד שלך שהתפארת שלך על זה, אני ראיתי חוברת שהוציא יהודי תמיד חכם. כן, הוא כותב נגד התחילס. וזה באמת לא הנושא שלי כרגע. אבל הטענה העיקרית של נגד התחילס, שהמדע טוענת שהתחילס היא אמיתית. כן, זה היה ממש, הראיה שלו שהתחילס היא לא נכונה, כי כל אנשי המדע כך טוענים. כן, אתה רוצה לדון, אני לא יודע, אני יכול לכתוב טענות יותר טובות, אבל אני, באמת אני אומר, כן, זה מצב לא סביר. בדבר השלישי, ככל שאנחנו גדלים בכמות, והתפקידים שמוטלים עלינו הופכים לתפקידים יותר גדולים. אנחנו חייבים לדעת להתמודד עם המציאות. לדעת להתמודד עם המציאות פירושו להבין שמערכת חברתית, כלכלית עובדת על משהו. כן? אי אפשר לנהל כלכלה בלי להכיר את חוקי הכלכלה, בלי ללמוד את חוקי הכלכלה. ושוב, צריך להבין, אני חושב שהתורה יש לה משהו מאוד מאוד משמעותי לומר בכל סיטואציה. אבל התורה צריכה, התלמיד חכם צריך לשמוע מאנשים שזה התפקיד שלהם, מהי המציאות, אנשים שחקרו את המציאות והבינו אותה, ועל פי זה להכריע, מה נכון? ועוד שלב אחד אני רוצה ללכת עם העניין הזה, גם בעיניי הוא מאוד חשוב, שהקדוש ברוך הוא מעוניין וחפץ ורוצה את העולם. כן, זה סויד השבוס ככה. שבוס זה אומר שהקדוש ברוך הוא כל שבוע חוזר חזרה לעולם, הוא מסתכל על העולם שהוא ברא, הוא אומר, וואי, איזה עולם יפה בראתי. וכל שבוע מחדש הוא הזמין אותנו לסעודה, הזמנה אולי זו הזמנה הישנה. אני צריך להזמין כל שבוע מחדש. אבל כל שבוע הוא עושה סעודה, אנחנו, זה הגדר של השבס. השבס אנחנו עורכים של הקודש ברוך הוא, מצטרפים לסעודה שלו, על מה הוא שמח? על מה הקודש ברוך הוא שמח? שיצא לעולם יפה. לא אני אמרתי את זה. זה גם כתוב בחז"ל, זה גם כתוב בפסוק. מדרש תנחום בתחילת ויחולו, כך כתוב, כן? שזה העולם הזה, השבס היא כמו חנוכה סבייס. משל לאדם שבנה ארמון, ויש לו חדרים ופרוסדורים, ויש שם ריחוס, איך זה, הוא קורא לכל החברים שלו, ואומר להם, תראו איזה בניין יפה ברת. וזה מקום אמר לדיבר הקסוף, והיה הרי הקים אז כל אשר עושה, והנה טוב מאוד. העולם הזה הוא עולם שהקדוש ברוך הוא חפץ בו. הגויין מפרש את המשפט שמופיע בתפילה שכתובה בהוצאת ספר תורה בשבת, המקור שלה במסכת סופרים. כן? כי עין בעין יראו, בשוב היה נובעו, אומר הגויין נובעו הוא עולם הזה, שהקדוש ברוך הוא מתפאר בנויו. כן? והקדוש ברוך הוא, תיקון העולם הזה, שכלול העולם הזה, והוא מהדברים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ורוצה אותם, וצריכים לעסוק בזה ברצינות. זה נכון שתיקון העולם הנכון, האמיתי, דורש גם ערכים נכונים, דורש אמונה, כן? דור הפלוגה לצורך העניין. הם חשבו, מצאו דבר אמיתי ונכון וראוי איך מקדמים את העולם, האחדות. שימו לב, באמת אחד הכלים הנפלאים ביותר של המדע המודרני, זה היכולת לאחד את החשיבה שכל בני אדם בו, של רוב בני אדם בעולם. כי היכולת של כל אדם היא מאוד מוגבלת. ואם כל אדם היה צריך להתחיל מאפס ולהתקדם מגיל אפס עד גיל לא יודע כמה בשביל לדעת את לוח הכפל ואחר כך בשביל זה וכולי, היינו היום אוחזים באותו מקום שהאנושות הרסה לפני לא יודע כמה שנים. אבל זה שבני אדם מעבירים, הידע הוא מצטרף במה שאני יודע, גם אתה יודע וכן הלאה, זה מאפשר לאנושות להתקדם. רק שהאחדות שדור הפלוגיה בנו היא אחדות בלי אמונה. ובלי אמונה בכלל, אז האחדות הזאת מובילה להרס, לאסון. ולכן הקדוש ברוך הוא מנע מהם לעשות. זה הפשט בדור הפלוגיה. ואילו האחדות האמיתית צריכה להיות מסביב לשם השם וכו'. אבל התפקיד שלנו, ואני חושב שזה חיוני, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי וקריטי, נקרא לזה ככה. בשביל היכולת שלנו, שוב אני מדגיש, כדי לפעול נכון, כדי לחנך נכון לאמונה, הפחד. כן, מה הסיבה שאותם יהודים טובים משנות ילדותי סמכו כשהשירות המטאורולוגי כשל? דרך אגב, זה הרבה פחות קורה לו היום. היום הרבה פחות כושל, הרבה יותר פעמים הוא קולע למטרה. אין שום הבדל במה שהשירות המטאורולוגי עושה, לבין מה שעשתה סבתא שלי, שפתחה את התריס לראות אם יש עננים והולך לרדת גשם או לא. רק הם רואים את העננים קצת יותר רחוק. זה כל ההבדל. זה אותו עיקרון, אותה שיטה, משוכלל פי כמה וכמה. כן? וזה לא, כאילו, אפשר לעשות את זה עם איזושהי תחושה של גיא וגדולה שבאה למרוד בקודש ברוך הוא וכו'. אבל, ויש כנראה גם אנשי מדע שעושים את זה ברוח הזו. יש אנשים כאלה שהם גיא וגדולים, והם אפיקורסים גדולים וכן הלאה. אבל יש גם אנשים, ועל כל פנים צריכים להיות אנשים, שילמדו מאיתנו מה זה נקרא אמונה נכונה, ילמדו מאיתנו מה רצון השם בעולם, וישתמשו ויפתחו את הכלים האלה. שוב, אני מדגיש, אנחנו צריכים את זה לשלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת כדי לפעול נכון. לפעול נכון במערכות שאנחנו בונים, כן, פה בבני ברק, יש בית חולים. לא מכיר, הייתי שם בשבוע שעבר, ואני בתקופה האחרונה נמצא שם מדי פעם, לצערי. כן, אני מניח, אני מקווה שהרופאים שם עובדים בשיטות טובות. תארו לעצמכם שיגידו לכם ששם יש להם שיטות אחרות לרפואה. מישהו מכם היה הולך לשם? כן, אם היו במעייני שואה, תשמע, הם לא... יש להם דרכים אחרות איך לדעת מי חולה ומי לא חולה. מה, רנטגן, מה צריך? תלו רנטגן. כן, הם משתמשים בשיטות של פעם. זה שטויות. זה דבר ראשון. דבר שני, שימו לב שהבעיה הזאת היא אחת הסיבות הגדולות שחיים בפחד. שאנחנו לא מחנכים אנשים עם ביטחון עצמי, עם אמונה מבוססת ובריאה, שנשענת על תפיסות בריאות. כן? יום אחד אמר לי מישהו פעם שצריך להיזהר מהמדע, כי עם המדע, לך תדע מה נעשה עם אמונה. אמרתי לו, רגע, רגע, הייתי שומע את דבריך אם היית אומר לי שאתה באמת לא מאמין למדע. אבל מה אתה עושה אם אתה מתעורר בלילה והבת שלך, אתה שנתיים, יש לה חום גבוה? מה אתה עושה? אתה לא הולך לבית חולים? והיא כן. אז אתה מאמין במדע, ואתה הרי סבור שהמדע אומר שאין אלוקים, אז מה יהיה? אז איפה האמונה שלך? עכשיו, אנשים, אני לא שואל את זה, לא טוען את זה כטענה מוחלטת, כי אנשים חיים בסתירות, וזה זה בסדר. כולם יכולים קצת בסתירות, גם בזה צריך לדעת ולהכיר. אבל אז שוב, מה שאני אדבר עליו הוא חשוב מאוד, פשוט מבחינת העתיד החינוכי שלנו. אם אנחנו רוצים לגדול ולהצליח לחנך את הילדים חינוך אמוני, גדול והוא לא מקבל מתנות שלא ינע מדי כיסופי וכו', באותו אופן, האדם צריך להשיג את הצרכים שלו על ידי התבונה. כן, אומר הרן, כן, ויודעתו, וזוכרתו, כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל, אומר הרן, דקדק הכתוב ולא כתב, השם אלוקיך נותן לך חיל, כי את החיל האדם עושה במלאכתו. אלא השם נותן לך כוח לעשות חיל, וזה לא סתירה בכלל. זה לא סתירה בכלל. שוב, האדם הלא מאמין גם מודה שהיכולת של האדם להצליח להשיג היא לא בטוחה. שאתה יודע לגמרי לגמרי מה נכון, זה גם לא תמיד מצליח. רק האדם הלא מאמין יתלה את זה במזל, או כל מיני דברים כאלה, או ביד המקרה, או הוא יגיד, לא יודע, לא יודע למה זה לפעמים הולך. הוא יודע למה לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך, אבל הוא לא יודע מתי זה הולך, מתי זה לא הולך. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יושב, מה שנקרא, יושב על השיבר ומחליט כל החלטה. אבל אני אענה על השאלה. קודם כל, הנפקמינה הראשונה היא במחשבה. אתה צודק? יש עוד שתי נפקמינות חשובות מאוד בעניין הזה, אני עוד מעט אגיד אותם. מה ההבדל בין אדם, מה זה נקרא, מי עשה בתוכן, מה היא עושה. אבל, ואני אומר, והדבר השלישי הוא בגלל, תתאם, אני אעצמך שיש סיטואציה שבו אתה צריך לשבת ולדבר עם בן אדם, ולדון איתו איך, מה עושים עם האויב, עם החמאס בתור אויב. צריך למצוא את הדרך, איך יש אפשרות לתקשר, כן, אנחנו יכולים להיות צד רציני. שוב, אני אומר, אמרתי את זה, סיפרתי את זה פה, כן, נער לי נהג מונית שאם אתם תזכו בבחירות, אז תצטרך לעשות ממשלה עם סגני שרים בלבד. כן, ואתה יודע, כתוב באופן מפורש, שאי אפשר לשלוח שר חרדי לקבינט, כי איך אנחנו יכולים להחליט החלטות? לא מבין את אני לא מצליח להבין איך אנשים חוזרים על הטענה הזאת. אני מוכן לקבל את הטענה שאומרת ששם מחליטים אנשים לפי כללים לא נכונים, ולכן אני לא רוצה להשתתף בזה. זו טענה של הנייר היא תופסת. אני חושב שהיא לא חוקית, הטענה הזאת. היא לא חוקית, בגלל שמה אתה מציע? לא להשפיע את הנעת השפעה שיש לך, אתה גם לא רוצה להשפיע. אז יכול להיות שסיבה אחרת למה אנחנו לא רוצים להיות בקבינט, שאני מגבל אותה כן. כן, לא ייתכן שאנחנו לא שולחים את בחורים שלנו לצבא, ואנחנו רוצים להחליט אם לצאת לקרב או לא. ואולי מישהו לא רוצה להגיד את זה במפורש, ולכן אומרים סיבה אחרת. זה מה לעשות, אם אנשים רוצים, לא מסוגלים להגיד את מה שהם חושבים, אז אנחנו בבעיה, אבל בסדר, זו בעיה קטנה יחסית. אבל שיהיה ברור, כן, שיהיה ברור. אין סיבה בעולם שיהודי שומר תורה ומצוות יכול פחות מאשר יהודי חילוני להחליט מה עושים בקרב. בשני אנשים צריכים ידע מקצועי, כמובן, בלי שום ספק. בלי שזאתק, אני לא מחשב שאפשר בלי רנטגן לדעת מה קורה לבן אדם בתור. אם כן אפשר בדיקות שונות לדעת אם יש לאדם מחלה מסוימת, רופאים לפני שהיה רנטגן ידעו כל מיני דברים. כן, כן, סבתא שלי, אמא של אבי, יאללה, אני מדבר איתכם על לפני 80 שנה בערך, כן, היה לה סרטן. לא, עשו לה ניתוח, הוציאו את הגידול, הרופאים אמרו שעוד 5 שנים זה יחזור. וכן אבי. ופעם הבאה כבר אמרו שאין, כבר לא היה מקום לעשות ניתוח, גם הייתה מלחמה, לא היה בית חולים, לא היה כלום. אז היא מתה. אבל הרופאים אמרו קודם, לא היה שום טיפולים, הם לא הכירו עוד. אבל אני, מה שאני אומר עליו הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, באמת, הוא הדרך, הוא התנאי שנוכל לפעול בעולם ככוח נורמלי. ככוח נורמלי. ואין סיבה שלא. אין סיבה שלא. הקדוש ברוך הוא בתוירו לא, לעניות דעתי, לא מתנגד לדבר הזה. כן. אני סיימתי, מי שרוצה לשאול שאלות.
אין ערך מוסף לאדם שנמצא בקבינט לצורך העניין שמקבל החלטות שיש לו ניסיון בהחלטה
שהוא צריך לקבל? בלי ספק, נכון. לא חושב שכל האנשים אולי כרגע כן, יושבים בקבינט המלחמה אנשים שיש להם חלק, לא כולם. אבל ודאי שישבו בקבינט אנשים באופן כללי חייבים לדעת. הטענה שאומרת שרק אנשי מקצוע צריכים להחליט, היא הטענה של כל הדיקטטורים בעולם. כי אני אגיד לך למה, זה מאוד חשוב, אני גם חייב לך תשובה על ההבדלים, אני אחזור על זה עוד רגע. אני רוצה להדגיש משהו אחר. כל החלטה בעולם יש בה חלק שהוא נשען על ידע מקצועי, וחלק שתלוי בשיקול דעת ערכי. הבאתי פה את הדוגמה הזאת על הקורונה, כן, התקראתי, בהתחלת הקורונה היו 10 אנשים, היה רגע מסיים שהיו 10 אנשים שחולים בקורונה. באופן תיאורטי אין ויכוח על העודות, על ההנחה הזאת, שהיית יכול לקחת את כל 10 אנשים האלה, להעלות אותם על עונייה ללב, לזרוק אותם ללב ים, עם כמה בקבוקי מים שלא ימותו מיד, ולפתור את הבעיה. מבחינה מקצועית, אף אחד לא יכול להרער על השיטה הזאת. הסיבה שהאנושות כולה מבינה שלא עושים את זה, ולכן מתו מיליונים מקורונה, כי אנחנו מבינים שמבחינה מוסרית זה לא נכון. זו שאלה שאין שום מקצוע בעולם שיודע לענות עליה, היא שאלה ערכית. שאלות ערכיות, מקובל בעולם שעונים את זה על ידי החלטה, זה מנהיגים עונים על זה, אנחנו כאנשי תורה, התורה אמורה לענות על השאלות האלה. העולם הערכים של התורה גם צריכים לענות מה עושים כשיש ויכוח. זה דיברנו שבוע שעבר, איך מכריעים את הוויכוח. ולכן אנשי מקצוע לבדם לא יכולים לענות. עכשיו, האם יושבים בקבינט שני אנשים, אחד יש לו ניסיון ואחד אין לו, וזה שיש לו ניסיון אומר, תשמע, אני אומר לך, אני מצפה מאדם השני להגיד, רגע, אני רוצה להקשיב היטב למה שאתה אומר, אני רוצה להבין היטב, ועדיין איפה נמצא הטיעון הערכי שאני רוצה, רוצה להביא למקום. אבל הסכסוך, אני אמר את זה ככה, הסכסוך שיש בין הטבע והמציאות והמדע לבין האמונה, הוא סכסוך שחייב להיפטר היום. הוא חייב להיפטר היום, כי בלי זה אנחנו לא יכולים להתקיים. אנחנו לא יכולים להתקיים, לא נוכל לחנך את הילדים שלנו לאורך זמן. לא יצאתי להיאבק על הזכות של, על היכולת של גולדקנופ למלא את התפקיד הזה. לא אשים את כבודי על השאלה הזאת. אני מסכים איתך לגמרי, ואני גם מסכים עם הטענה שעומדת בחורה, שאתה אומר אותה, שייתכן שהתהליך הזה הוא תהליך שייקח זמן, הוא צריך לעבור אותו.
לא ייקח זמן, ייקח חרדיות חדשה. כדי שנעבים מנהיגים שבאמת יכולים לעבוד,
אני לא חושב. אני חייב לומר, לא.
אי אפשר לשבת וללמוד,
אני לא יודע, אני חייב לומר, אני לא, אנשים שאני הכרתי כאנשים גדולים, לא ראיתי שהם רחוקים מהעולם. לא אומר שלא היו כאלה. יש גם תמיד רחוקים כאלה שהם היו אנשים, תקרא לזה, פרושים, בשביל להשתמש בהגדרה הזאת. אבל אנשים שהכרתי, כן, הרב שך היה אדם מאוד מציאותי, הסטייפלר היה אדם מאוד...
יש לך להכניס כאילו לקבינט אנשים חרדים, יש כאלה מטרה סתם ככה? אם היו
נותנים לרמה של... אתה שואל אותי... אותי, לי מפריע משפט אחד. לא, אני לא מסכים איתך. לא מסכים איתך? אתה מסכים איתי שלעמדה אמונית, תורנית, יש השלכה, תהיה השפעה לתפקידים? כן, אם חברי הקבינט היו שואלים את הקודש ברוך הוא, את התורה, מה לעשות? הם מחליטים גם החלטות אחרות, לא בכל דבר. חלק מהדברים, התוצאות יהיו אותה תוצאות. כן, יש מה שנקרא נתונים שהם לא השתנו בזה, אבל הערכים יכולים להיות ערכים שונים. למה שלא נרצה להפעיל את הערכים האלה? האם זה כדאי לנו עכשיו? אני מוכן לקבל שלא. זה יכול להרגיז, מבחינה פרקטית, אתה יכול להגיד שזה יכול להרגיז הרבה אנשים.
אין מטרה כאילו עכשיו.
לא מסכים.
לא עדיף שתעסק בדברים אחרים בינתיים?
לא הבנתי. יש שאלה גורלית, האם זה גורלים, עושים נכון או לא עושים נכון? כן? אז אם יש עמדה תורנית, אז העמדה התורנית צריך להשתדל שהיא תצא לפועל. עכשיו, אני מוכן להבין שפרקטית יש לזה סיבות טובות ונכונות שלא. אבל אותי מטרידה בעיקר קודם כל השאלה האמונית. כן, אם אנשים אומרים, תשמע, באופן עקרוני, היהודי תורני לא יכול לנהל את מדינת ישראל, ככה, כי התורה לא יכולה לנהל, בעיניי זה כפירה ממש. בעיניי זה כפירה ממש. אם אתה אומר, תשמע, כאשר הרוב הוא חילוני והרוב לא רוצה לשמוע לך, אז אין טעם להיכנס לקבינט כדי להגיד דברים שלא ישמעו לך. נגיד, זו טענה שאני שומע אותה. שומע? אז יש הערכה של המציאות ושיקול לזה. האם זה פייר לנצל סיטואציה מקרית כדי להשליט את הדעה שלי? עוד דיון שאני יכול לקבל אותו שלא. האם זה נכון? אני שמעתי בילדותי, שמעתי שבא יהודי, אחד מרבני חב"ד, בא לרב שך ואמר לו, הוא יודע שיש הרבה ויכוחים בין הרבי לבין הראשיבה, והוא לא רוצה להתערב בוויכוחים האלה, אבל יש דבר אחד שאני חושב שגם הרבי וגם הראשיבה יכולים לחתום עליו, ואפשר לצאת במכתב משותף. כן, שצריכים להילחם עד טיפת הדם האחרונה על כל שעל בארץ ישראל. הרב שך אמר לו, אני מסכים, אבל יש לי רק שאלה אחת לשאול אותך, טיפת הדם האחרונה של מי? אז הוא אמר לו, מה פירוש של החיילים? אז הוא אמר, רגע, אנחנו לא שולחים את הבחורים שלנו לצבא. אתם לא שולחים את הבחורים שלנו לצבא, אז אנחנו שנינו נחתום שמישהו אחר צריך לשלח את זה, איזה טעם יש לזה. זו טענה אמיתית ונכונה ורצינית, כן? לצורך העניין, רבי ספחן זוהפלד, אחרי רצח דען, שבוע אחר כך, ככה מספר רמוי שבלו, קרא לו רבי ספחן זוהפלד, אמר לו, אתה תנהל את העדה החרדית מכאן והלאה, תהיה המזכיר המנהל, אבל דע לך. אין לנו יותר אג'נדה ביחס לסכסוך הערבי-ישראלי, לא קראו לזה אז בשם הזה. כן, אין לנו אג'נדה. הוא אומר לו, למה? בגלל שהרגו את דען, זה שמישהו רצח במקרה דען זה לא טיעון. הוא אומר, לא, אני ראיתי שהיישוב היהודי פה בארץ לא כעס על הרצח. אין לנו מנדט. אנחנו מיעוט, אנחנו נבוא מהיום הזה והלאה. אתה אומר, יש מישהו שאיתן שהוא יבין את זה באיחור. אני צריך להבין את זה שנתיים קודם, יכול להיות, אבל לפחות אז, כן, לפחות להבין את התמונה, זה הבנה של המציאות, והבנה של הערכים, החלטות הערכיות שיוצאות מתוך המציאות, כן, אומר, הוא לא בא ואומר, אין לי סיכוי להצליח, הוא אומר, אין לנו מנדט, העם לא אמור לקבל את ההחלטות שלנו, אנחנו מיעוט, המיעוט לא אמור להחליט עבור הרוב, זו טענה רצינית. אני אבל מדבר עכשיו ברמה המאוד מאוד כללית, וזה מאוד חשוב, ואני רוצה להתייחס למה שהוא שאל, שאלה חשובה מאוד. מה הנפקימינה הגדולה, בעצם מה זה נקרא מידת הביטחון? בשלושה דברים. הדבר האחד הוא בתפיסה, כן? יהודי מאמין שקורה לו משהו טוב או משהו רע, הוא לא סותר את זה שזה קרה בדרך הטבע, הוא יודע את זה היטב, אבל הוא יחד עם זה גם יודע שהקדוש ברוך הוא קיבל החלטה הזאת, אז הוא או מודה לקדוש ברוך הוא, ואם חלילה קרה דבר לא טוב, אז הוא מתפלל עליו, אז הוא מבין שהוא שואל את עצמו למה הקודש ברוך הוא רוצה, וכן הלאה. זה הבדל ראשון. ההבדל השני הוא, השתדלס שהיא לא נכונה מבחינה מוסרית או תורנית, יהודי מאמין בהשם לא עושה. בגלל שברור ופשוט שהקודש ברוך הוא לא רוצה שאני אעשה את זה. שוב, כמובן שאם מדובר על חילוש שבס ובקום פיקוח נפש, זה נקרא דבר שמצווה לעשות אותו. לא דבר שאסור לעשות אותו. אבל אם יש דבר שהוא, אני רוצה להתפרנס, לצורך אני רוצה להכניס את הילד שלי לחיידר, ואני יכול לעשות את זה, יכול לעשות את זה על ידי לדבר על מישהו. לא יודע אם יצא לכם לפגוש את הסיטואציה הזאת.
לכתוב שאין לי סמארטפון.
שאלת השאלה, אתה יודע למה השאלה הזאת היא קשה? כי היא מציאותית. יכול להיות. השאלה היא מה הוא התכוון, אתה יודע. אחד הגיע לרב אלישי ושאל אותו, רואה לו שהוא רוצה לכתוב בהזמנה, חוזר חתונה לבת שלו, והוא יודע שכתוב שהחופה תהיה בשעה 7 והחופה תהיה בשעה 8, אז אולי זה עכשיו שקר. אמר לו, רב אלישי, זה לא שקר, כולם מבינים ש7 הכוונה 8. אמר לו, אני רוצה להחמיר ולכתוב 8, אמר לו, אז תהיה שקרן. אז בסדר, אבל עקרונית זה נוגע בו חיים מאוד מאוד הרבה פעמים, כן, יש שאלות, יש השתדלה שהיא לא נכונה, אני יכול להשיג עבודה שהיא שייכת למישהו אחר, כן? וכולי, אדם שהוא בעל ביטחון לא עושה אף פעם, וזה עיקר מידת הביטחון, איך שזה מופיע בתנ״ך.
לא עושה כי זה לא יעזור, כי זה לא נכון.
כי זה לא נכון, שני הדברים נכונים, אבל הוא גם יודע שזה לא יעזור.
למה? אם לפי דרך הטבע זה אמור
לפחות. הקדוש ברוך הוא לא נותן שדרך הרעה... לא, יכול להיות שאני אצליח להרוויח כסף בשלב המיידי. זה יכול להיות, וזה גם יקרה בחלק מהמקרה. אבל בסופו של דבר, הליכה בדרך הרעה לא מביאה הצלחה. לעשות השתדלות לא נכונה, או הלכתית או מוסרית, והשלישית, לעשות השתדלות שהשכל שולל אותה. לצורך העניין, אם אני רוצה לפגוש מישהו, אני צריך אותו במשהו דחוף. אולי הוא נמצא פה למטה. כן? או לקנות כרטיס הגרלה, זו דוגמה טובה מאוד. שימו לב שיש פה נפקימינה עצומה לגמרי, כי יש בתי מדרש שאמרו שזה ההתנהגות שבא מתוכו, לקנות כרטיס הגרלה. כי הם תופסים שההשתדלות היא סוג של מס שפתיים. לא, זה לא נכון. כיוון שמבחינת הסבירות לקנות כרטיס הגעלה זה טיפשות. אלא אם כן, אדם קונה כרטיס הגעלה לא בשביל להרוויח, אלא בשביל לחלום יומיים. אז, 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 אז השתדלות צודקת, כן? הוא משיג את זה. אבל באופן עקרוני לקנות כרטיס הגעלה... רב ישראל סלנטר, רב זון סלנטר, רב ישראל, הדרך שלו בביטוח, אני לא הדרך שלנו. נכון? חזור יש ליד אותנו, לא, זה לא הדרך שלנו. מה?
פלוח, אז אני אשקיע את המשקל, מה שמשקיע
אותו בתפילות,
הוא
לא
כזה מדויק.
אתה משקל ה... צריך, אם היית אומר לחזור יש, הצלחת להגדיר את זה יותר מדויק, היה יותר טוב.
זה לא כאילו, זה לא זה לא זה לא זה לא זה לא זאת אומרת, זה לא
סותר למה שאנחנו רואים. אתה עכשיו שואל שאלה מאוד קשה. אתה עכשיו שואל שאלה קשה מאוד. מה קורה אם ביג... תראה, זה שהקדוש ברוך הוא עזר, אתה רוצה שאני אגיד לך שזה היה בגלל שהם מבסוטים עם השם? אני לא יודע מה, אם... אנחנו צריכים להחליט מה נכון. אנחנו צריכים להחליט מה נכון. אין מנוס. אין מנוס. ש?
לא מתווכחים שכל שבוע יש סוחב.
כן, לא, אבל השאלה אם זה עובד.
זה עובד למישהו, כל פעם יש מישהו...
היה לי ויכוח. היה לי ויכוח, לא משנה עם מי, היה לי ויכוח עם מישהי במשפחה שלי על שידוכים, איך היא מחתנת את הילדים שלה. אז אמרתי לה, תקשיבי, אחרי שהסבירה לי את העמדה שלה, אמרתי, אני חייב לומר את האמת, שלך יש את הלגיטימציה של שומעים הפסועים השם. אבל לי אין את זה. אתם יודעים
מה שככה אפשר לחיות את הילדים?
מה?
אתם יודעים מה שבאמת אפשר לחיות
את
הילדים?
אני לא...
אני
עוד שום אמר. אנחנו קיבלנו שהפעילות על דרך הטבע היא פעילות נכונה. הרב שלי, רב זיוון, שאל אותו בחור אם ללכת עם חיילס או לא, אז הוא אמר, אמנם מצד עשר של ציציס צריך ללכת, אבל מצד עשר של פירה וריביה צריך לא ללכת. מצד עשר של פירה וריביה צריך לא ללכת. כן? כן? מי אמר שלא נסתק? יש כאלה, יש הרבה דברים, הרבה דברים נאמרים. אתה שואל אותי מה אני פוסק, אני אומר לך את דעתי. היה, לקח זמן לנו, לעם היהודי, לעולם האמונה, להתאושש מהמכה שהוא קיבל בדור ההוא. כמו אנשים שהעולם נהיה חילוני, העולם כולו נהיה חילוני, והצמיחה של המדע עם הצמיחה של עוד דברים, הלך ביחד עם חילוניות, עם כפירה וכו'. ולפרק את הדבר, זה תהליך שלקח זמן.
היום המוקדי הכוח של המדע בעולם מאוד בישראל.
בדרך כלל, אז אני אומר לך, לגמרי. אקדמיה... אז אני אומר לך, אני מסכים איתך לגמרי. אקדמיה היום, האקדמיה היא כנסייה.
נקודה. מדע
היא כנסייה. לגמרי. אבל השאלה היא עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב על אסטרטגיה, איך אנחנו, כשרוצים לקחת את האונייה של הציבור המאמין, אל מקום מבטחים. אז אני יכול להגיד לילד שלי, תעזוב, שם במדע לא עושים כלום, מבזבזים את הזמן וקשקשים בראש. נדמה להם שהם יודעים על ידי מכשיר כזה, על ידי כאלה סוג של תפילין פסולות, לדעת אם יש לאדם לחזר גבוה או נמוך. אני בדקתי את התפילין שלהם, זה פסול, אין שפר שיש בכלל.
כן?
אני הייתי ילד בן 15 ושמעתי שיש אנשי מדע שטוענים כל מיני טענות על כל מיני נושאים. אמרתי, אנשים לא יודעים מה מברכים על אורז ורוצים לדעת איך העולם נברא. נראה לי אז אבסורד, כן? אבל אפשרות אחת, האם הדרך הזאת תצליח או לא תצליח? אני אומר לך עכשיו את העמדה שלי. לדעתי, לא תהיה תפארתנו על הדרך הזאת.
אז מה כן?
אנחנו צריכים להסביר שהעולם המדע הוא עולם אמיתי ונכון, שיש פה הרבה דברים רעים. כן, האקדמיה היא כנסייה. אם שואל אותי בן אדם, האם כדאי ללכת או לא כדאי, התשובה היא... כמעט תמיד התשובה היא בשום אופן לא. לא כדאי. לא כדאי, זה מסוכן, והדבר הכי ברור, הדבר הכי ברור של ללכת בלי לדעת שזה כנסייה, זה הכי חמור. האם, אבל האם הנכון הוא לאמץ תפיסה, לאמץ תפיסה שאומרת שמה שעושים שם זה שטויות? אני אומר לך, אנחנו ניכשל.
אז מה, רק מה שלא מתאים לי הוא שטויות, מה ש...
לא.
רפואה
כן. סליחה. לא הבנתי שזה אתה שואל. אתה שואל, במה המדע הוא טוב, במה המדע הוא לא טוב? התשובה היא, בגדול, היא ככה. המדע הוא דבר טוב. המדענות, זאת אומרת, תפיסה שמעמידה את המדע כתשובה לשאלות שלא רלוונטיות למדע, היא גישה שמוטעת. אתה צריך לחשוב טוב, איפה הגבולות, מה המדע יכול לענות ומה הוא לא יכול לענות. מה? אני לא חושב שזה רק מדע מדויק. פסיכולוגיה היא לא מדע מדויק. ועדיין יש יהודי אחד יקר שמוסר קורסים בפסיכולוגיה ואומר רק יהדות. כן, הפסיכולוג שלו היא רק יהודית. אמרתי לו, הוא פוגש אותי ואומר לי, תדע לך, חלק גדול מהשיעורים שלך, והשיעורים שלי הם בנויים מה שהרב אמר. אמרתי לו, אתה מזכיר לי את אמא שלי עליה שלום. אני הפסקתי לאכול סוכר באיזשהו שלב, אז אמא שלי יום אחד מגישה לי עוגה, היא אומרת, זה בלי סוכר. ואני אוכל את זה מאוד מתוק. היא אומרת לי, אני אומרת לך, אני לא שקר אותך, זה בלי סוכר. בסוף לחצתי אליה, מה עשו? אני אומר, שמתי ריבה. למה אני אומר את זה? אתה הלכת ושאלת, איפה אתה? אתה בלי, הפסיכולוגיה שלך היא לא בנויה על תורה. שמעת, איפה למדת? הוא אומר, קודם כל הרב דסלר. יפה מאוד, הרב דסלר, הרב וולבה. כן? אמרת, אחר כך הוא שומע גם ממני. כן, זה, סך הכל, זה ריבה, זה הכל. הכרת את הידע. ועכשיו, מה זה פסיכולוגיה מדעית? עכשיו, אם אני אלך לבן אדם מבוגר, שמכיר את העולם, ויש לו כמה וכמה מקרים בחיים, ויש לו ניסיון, זה דבר חכם, זה מדע, זה פסיכולוגיה, זה כפירה. כן, יש חוקי הטבע, כן? למה אם אני רוצה לבקש הלוואה מבן אדם, יש אדם שרוצה שייתן לי תרומה לישיבה. מה דעתכם על הרן שאני אבוא אליו הביתה, יקבע איתו פגישה, ייתן לו שתי סתירות לחי, ויגיד לו, תקשיב, אתה צריך לתת לי כסף. מה הסיכוי שאני אקח לקבל את התרומה? אפס. יפה מאוד, מאיפה אתה יודע את זה? מהניסיון שלך. עכשיו, מה דעתך על זה שיקח את הניסיון שלך ושלו ושלו, ולחבר אותם ביחד, ונסה להבין מה עולה מכל הניסיון של כולם, לא רק שלך. זה מה שהפסיכולוגיה עושה. עכשיו, האם כל מה שהם אומרים הוא נכון? קודם כל, יש בפסיכולוגיה גם ערכים. יש תערובת של ערכים בפסיכולוגיה, ואנחנו צריכים לעשות בירור, מה אנחנו רוצים להגיע, מה המטרות. המטרות יכולות להיות שונות לגמרי מאדם שהוא אדם שהערכים שלו הם חילוניים, לאדם שהערכים שלו הם דתיים. כן, הרב דסלר כותב שהפסיכולוגיה המודרנית רוצה להעמיד אנשים גאוותנים. אפשר להתווכח אם זה אכן נכון גם היום או לא, תלוי באיזה מקומות, אבל הנה הוא בא ואומר, הוא אומר ביקורת ערכית על הפסיכולוגיה. זה נכון. תלוי איפה, זה מסתובב משתנה, איזה פסיכולוגיה הוא הכיר יותר, או על מה הוא התייחס. אבל שימו לב מה הוא עשה, הוא לא בא ואומר, הידע שלהם הוא לא נכון, הוא אומר, הערכים שהם מקדמים, זה ממשל למה הדבר דומה. אם אני אפגוש את מנגלה, הוא רופא טוב? אני לא, אני מניח שהידע הרפואי שלו היה בסדר. אבל השאלה היא מה הוא רוצה לעשות עם הידע הזה, כן? זה משהו אחר.
מה עם הגיל העולם?
אתה תצטרך להתמודד? תצטרך? לא, השאלה היא שאלה רצינית. אני אומר לך, רמותכה, אתה רוצה לענות תשובה לשאלה הזאת, אפשר לנסות לענות, אפשר לנסות לא לענות, אפשר לעשות הרבה דברים. דבר אחד, אני אומר לך, לא תהיה תפארתך על הדרך הזאת. אל תנסה לענות תשובה, אם יבוא הילד שלך וישאל אותך שאלות על גיל העולם, אל תגיד, תשמע, המדע הוא סתם אבל דבר. אז תדע, שזה שאלה טובה. צריך ללמוד אותה. צריך ללמוד אותה. אפשר להציע הוצאות, נכתבו דברים כאלה וכאלה, אפשר...
כל 5 שנים התשובה הרשמית משתנה.
מה נעשה? מה נעשה שלהיות יהודי מאמין? התשובה האמיתית היא אבל...
הוא חלק מהאמין תשובות.
אריאל, אני עונה לך. מה שאני אומר עכשיו, תיקח את זה... חברים, בואו תיקחו את המשפט שאני אומר לתשומת לבכם. ואחר כך תכניס אותו, מה שנקרא, למחשב, ותתמודדו איתו, כן? יבוא, אני אתן לכם דוגמה מעולם אחר. הרמב"ן מזכיר את השאלה ששאלו כל הראשונים, למה לא מוזכר אלוהים בתורה? הרמב"ן עונה תשובה. למה לא מוזכר אלוהים בתורה? כי זה לא צריך להגיד, זה כולם יודעים. כן? יש מישהו בעולם שלא מאמין בעולם הבא. כל העולם, כל העמים, כולם מאמינים בעולם הבא. ולכן זה לא כתוב. התורה באה לחדש, שגם בעולם הזה יש שכר ועונש. אני יכול להשתמש בתשובה הזאת? מחר יבוא אליי בחור חילוני וישאל אותי את השאלה הזאת, אני אענה לו את התשובה של הרמב"ן. על כורחנו, אז אני אומר, יש פה תשובה, שהייתה תשובה לרמב"ן. מה?
זה נכון לתרבות של הזמן שלנו.
בסדר. מה שאתה עושה זה משהו אחר. אתה בא ואתה אומר, התורה כנראה גם התכוונה להגיד שיש עולם הבא, ואחרת למה היא חלקה. הרמב"ן לא אומר את זה. הרמב"ן אומר ש... אני לא יכול לענות את התשובה הזאת, כי האדם שאני אדבר איתו לא יקבל את התשובה. זה לא יכולה להיות תשובה. אז לכן אני אומר לך, התשובה שאתה רוצה, התשובה שאפשר היה לענות אולי לשאלות האלה, שהמדע הוא שום דבר לו, היא לא תשובה שעובדת. לא תהיה תפארתנו על הדרך הזה. מה נעשה? אז אני חושב שצריכים, אולי זה באמת נכון, צריכים לבסס את האמונה באופן אמיתי, באופן עמוק, לא לענות תשובה לשאלה. מה?
המדע, אנחנו יודעים שיש המדע, אבל המשכנו...
בואו נארגן את המדע, בואו.
מי שסתה, יש המים.
אני בעד, אני חושב שבטווח, לא יודע כמה שנים זה ייקח, יהיו אנשי מדע דתיים, יהיו אנשי מדע מאמינים בכמות גדולה ובצורה גדולה, והם ייצרו דרכים ולענות, לא רק לענות על שאלות באמונה, זה פחות מטריד אותי, אלא להתמודד עם השאלות העומדות על הפרק מנקודת מבט אמונית. אבל זה לא המשימה מספר אחת שלנו. המשימה מספר אחת שלנו זה לחזק את האנשים באמונה באופן עמוק ואמיתי, שהם יוכלו להתמודד עם זה, שיש שאלות. אחד, שתיים, הם לא יצטרכו לחיות באיזשהו ניגוד בלתי אפשרי בין המציאות לבין האמונה. אני מסכים. אז לכן, זה חלק ממה שצריך להעביר, זה להעביר את הגבולות. כן, זה שיש איש מדע והוא גם נגד הרפורמה המשפטית, לא אומר שהרפורמה המשפטית היא כל כך גרועה. אני מסכים. אני מסכים. לפעמים כן, אבל... אז לפעמים כן, לפעמים לא. אבל מה שברור שצריך לעשות. והדבר הנוסף, אני רוצה שנייה אחת לחזור את השאלה שלו. הדבר השליש, אמרתי בעצם שלושת הדברים. עוד הפעם. מה? כן, כן. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, והוא עושה את הכל לטובה. הוא לא יודע מה הולך לקרות, אני מסכים איתך שהוא לא רגוע מבחינת השאלה מה יקרה, אבל זה איזה שאתה יודע שאתה בידיים טובות, זה משמעותי. כן. אני מסכים. אני מסכים, כן. אני מסכים לגמרי.
אז אין סיבה שאנחנו
עוד פעם. יש, יש מהלכים, רבותיי. אני מבקש, הוא שואל שאלה, האם אין אנשים שמשתמשים בטבע ופועלים ומגיעים למטרות, פועלים למטרות שליליות ומצליחים? התשובה היא, ודאי שכן. ודאי שיש דבר כזה, אבל באופן כללי הדרך להצליח בחיים היא הדרך הישרה. אני אתן לך משל פשוט מאוד. כן, כל אדם מעל גיל 9, אם תשאל אותו מה יותר טוב לבן אדם, להיות עם, שלום, עם זוגיות טובה או עם הרבה כסף. נראה לי, מתחת לגיל 9 אולי אנשים יתבלבלו, מעל גיל 9 כל אחד יסכים איתך שכסף לא שווה כמו זוגיות טובה. עכשיו תגיד לי, יכול להיות שאדם ישיג כסף, אדם שישיג כסף בדרך לא ישרה, סביר להניח שהזוגיות שלו לא תהיה טובה. למה? כי אדם שהוא לא אדם אמין, אדם שהוא גנב, הוא ינהג לא נכון עם כולם. זה פשוט. הרבה פעמים אנשים נראה להם שהם יכולים להשתמש באמינות מתי שהם רוצים. להיות אמינים. כן, אומר בן אדם, אני אאמין כלפי החברים שלי, וכלפי אנשים אחרים אני אהיה גנב. כן, היה פעם, אני אתן לכם משל, כן, היה פעם שר פנים במדינת ישראל שקראו לו פריצקי. כן, משינוי. והוא חשב, היה לו עוד שר אחר, גם מהמפלגה שלו, הוא רצה להפיל אותו בפח. הוא ישב עם יושב ראש הדירקטוריון של חברת חשמל, וישב איתו ביחד להגות על, לבדות תיק משפטי על פורז. להמציא שהוא עשה כך וכך 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 וכך. עכשיו אני, אם היית שואל את פריצקי, מה אתה חושב יקרה אם פורז, אם האדם שדיברת איתו יפרסם את ה... יקליט אותך ויפרסם את ההקלטה הזאת? אני חושב שהוא לא יתבלבל על זה. היה ברור לו שהוא גמר את העתיד הפוליטי שלו. אז מה הוא אומר? הוא אומר, הוא שמח את זה שהוא אדם ישר. הוא אדם אמין, כן, אני, הוא הבטיח לי שהוא לא יספר לאף אחד. אבל אין שום תוקף ושום משמעות להחלטה הזאת, כי אין טעם לסמוך על נאמנות כשאתה עסוק בלבגוד בחבר שלך. אלו מה, האדם מדמיין לעצמו שהוא יוכל להשתמש בחוסר הנאמנות לפי רצונו. וזה לא עובד. וזה לא עובד, זה דוגמה. כן, עכשיו, אדם שחי עם אמונה בקודש ברוך הוא, החיים שלהם יותר טובים. באופן, האם זה אומר שהוא לא ירוויח כסף פה, הוא לא ירוויח כסף שם, זה לא סתירה, זה לא הנושא. אבל באופן כללי, הדרך הישרה מובילה להצלחה, הדרך העקומה מובילה לכישלונות.
מה
שאת
ברמב"ם שהכל?
הכוונה היא שהכל בהשגחה פרטית. הכל זה הכרעה אלוקית. אין אדם שמקבל משהו, אני אגיד לכם את זה. מה? אם אדם שואל איך זה קרה, אני אגיד לכם את זה. מורי ורבי הרב זימן אמר על זה משל נפלא. כן? בוא נדמיין לרגע שיש צייר שלוקח עיפרון ומצייר בעיפרון אונייה. עכשיו הוא לוקח עט מיוחד, עט עם דיוסטרים, אתם יודעים, עשו את זה פעם, היינו עושים את זה עם מצטפוזים. כן? לא רואים כלום, אחר כך היא מגעץ את החושף את זה. הוא לוקח זה ומצייר על אותו ציור עוד דברים, מוסיף לצייר, באופן כזה שכשתחשוף את הכתב סתרים, אז לא תהיה פה אונייה, אלא יהיה פה ארמון. כל הקווים שחלק מהאונייה יצטרפו לארמון ויהיו חלק מתמונה אחת. לצורך העניין, המפרשים יהפכו להיות חלונות של הארמון, של למשל. עכשיו, אם האמן עושה את זה נכון, זה אומר שאין קו אחד בציור הראשוני, שהוא, שתשאל מה זה, תגיד, לא, זה בגלל האונייה. זה בגלל הארמון. כל הציורים, כל הקווים שנמצאים בציור הראשון, הם מתאימים לאונייה. ו... זאת אומרת, שאתה בוחן את העולם בשלב א', אתה מסתכל עליו בדרך הטבע, וזה אמיתי. כל פרט, כל מקרה, הוא נמצא בתור חלק מהסיפור הטבעי, ויש לו את ההסבר שלו. נקודה. כן? ואם אתה הולך לרופא, ככה מספרים שהיה עם רב חיים, שהלכו לרופא ורב חיים סולובייצ'יק, ורופא אמר, אמרו שכואב הראש, הוא אמר, אם אדם חושב מחשבות מטופשות, אחר כך כואב לו הראש. אז רב חיים אמר, זה הרופא הזה שקרן. הרופא צריך לחקור את הרפואה ולהגיד תשובה רפואית, כן? אם אדם, אם תלך להגיד לך, תשמע, אתה צריך לעשות מצוות כאלה או אחר, זה לא התפקיד, התפקיד, השלב הזה, כמו שכל אחד מאיתנו יודע, אדם ששם אבני סכין ובסוי בראש געגועים, ונפלו ברוח מצויוב, הוא גם אמר שני פרקי תהילים כדי שהם לא ייפלו. האם יש צד בעולם שהוא יהיה פתור? כן? חיה פעם הייתי עם הרב וולבה באיזשהו אירוע עם בעלי תשובה, שאלו אותו שאלות. היה שם אחד ששאל אותו, מה עוש, שיש לו ויכוח עם אשתו. אשתו אומרת שהוא צריך להביא פרנסה הביתה, והוא רוצה להשיג פרנסה על ידי ביטוח. אז הרב וולבה אמר לו, בקסו בשלי היה כתוב, אנו אפלח ואוי קיר ואפרנס. אולי בקסו בשלך כתוב, אנו אבטח ואוי קיר ואפרנס. כן? יש תפקידים לבן אדם, התפקידים שעליהם מדובר, הם פועלים בדרך הטבע. לא, זה ודאי לא נכון. זה ודאי לא נכון שאם בן אדם לא עושה את תפקידו, ודאי שהגזרה לא רלוונטית. נגזר על אדם שיהיה לו כסף אם הוא יעבוד. כן? תאר לעצמך בן אדם שיגיד לך, אני לא נגזר עליי שיהיה לי כסף. כל כסף שקיבלתי זרקתי אותו. אם היה נגזר עליי, אני נשאר עשי בבית. או למשל, כן, פעם סיפור כזה על אדם, שהוא מחכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, לא רוצה לקבל מאף אחד לו. בקיצור, הוא מתפלל להשם, מגיע השכן, אומר, תשמע, קיבלתי מאיזה צו ירושה וכו' וכו', קח 50,000 שקל. הוא אומר, לא, אני מקבל לו הקדוש ברוך הוא, לא מבני אדם. אמרנו, פספס. הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא יבוא בעצמו ויתן לך? הקדוש ברוך הוא שולח שליחים. ואם אדם לא עושה את תפקידו, יכול להיות שאדם פטור מלעשות את תפקידו בגלל נסיבות מסוימות. לצורך העניין, העבודה היא עבודה שכרוך בחילול שבת, אז הוא פטור מלעשות את העבודה הזאת. או יכול להיות שמותר לבן אדם, אם הוא רוצה להיות תמיד חוכם, הוא רוצה לזכות את הכיסו של תוירו, והוא בוחר לחיות חיי צער תחיה, כמו שכתוב במשנה, זכותו לא ללכת לעבוד בכזה מקרה. ולפי העניין. אבל אם אדם לא ממלא את תפקידו, אדם רוצה לאכול אוכל לא בריא, אחר כך הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו. אני חייב לומר את האמת, אני גם עשיתי את זה כמה שנים טובות. ואני מסתכל על עצמי ואני אומר, איך קרה הדבר הזה שישנתי 17-31 שנה? מגיל 17 עד, לא רוצה להגיד על איזה גיל. לא מבין איך זה קרה. אני יודע איך זה קרה. גדלתי בתפיסה, כאילו שאין כזה דבר, אין כזה דבר עולם, ולא צריך לחשוב על שום דבר. לא מבין את הרעיון. זה חסר טעם לחלוטין. אני לא באתי להגיד את הסתירה.
התורה עוסקת יותר בלאו.
לא, אבל לא. יש מקום שבו הביטחון בהשם אומר שהצדיקים, לצורך העניין, מקבלים טוב והרשעים מקבלים רע. אז אם אתה אומר שצהל מצליח בעזה, או חלילה וחס לא מצליח, להרוג את המחבלים של החמאס, אתה אומר, לא, זה בגלל הנשק הזה, בגלל הנשק הזה, או לא, לא קשור, אין קשר, אין סיבה לשאול איזה נשק יש להם. שתי חיילים הלכו לפלוגה של, למקום שיש מחבלים וחזרו משם או לא חזרו משם. אתה רוצה לדעת אם היה להם נשק או לא? או שזה לא משנה? התשובה מאוד פשוטה, כן, הקדוש ברוך הוא נתן תפקיד לבן אדם, והאדם צריך לפעול לפי הטבע.
מה יש שבט לי משם, הוא כותב? כל מי שיש לנו
לגבי לא נורא שבט לשרת, יש לו כדי צורך לספק. אני אמרתי, אם אתה שואל, באופן מדויק, ברמב"ם כתוב, מספיק לו הקדוש ברוך הוא דובר ומו את הצורך לו. כן, אדם רוצה, אם אתה רוצה לחיות חיי צער תחיה, יש כזה דבר, יש כזה מהלך. יש כזה מהלך. אבל אני לא נכנסתי לשאלה, זו סוגיה רחבה שצריכים לענות עליה ברחבה. מתי מותר לבן אדם להחליט שהוא נשען על... נשען על... 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 זה ערבוב עניינים בעיניי. כי לא, אני אגיד לך למה. לבוא ולהגיד שהאברכים של הכולל הם רשב"י וחברי רוב, זה ממש מצחיק. זה ממש מצחיק. זה מהלך מעניין שבנוי על, על, על שיסודות מבוססים ויש לו שורש אמיתי ויש לו סיבות טובות ואפשר לסמוך עליו. אפשר וראוי גם, מי שלומד ברצינות ראוי וכדאי לעשות את זה. מאוד ראוי. אבל להגיד שזה רשב"י וחברו, רשב"י וחברו זה דרגה של אדם שסומך על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני סומך על הראש כולל. זה בסדר, זה לא שונה מכל עבודה, במובן הזה שזה בדרך הטבע בנוי על משהו. אשתי הולכת לעבוד וכולי, בניתי תוכנית. עדיין חלק גדול מהאברכים חיים חיי צער, חיי דחק במובן מסוים, בחלק מסוים. בסדר, אם הם רוצים להקריב את הקורבן הזה ולחיות חיי עוני, כן, אדם לא יכול לרצות להגיד שאני נתתי את הכסף לצדקה, אבל הכסף יישאר אצלי בכיס. כן, זה החלטה ללמוד בכולל, החלטה לא ללמוד, לא ללכת לעבוד, היא החלטה לוותר על רכוש, לוותר על...
באמת אברך שלא יכול לתקור את החודש, אז הוא באמת יצטרך לצאת לעבוד? באמת הוא מוכן לביטחון גמור.
אם בן אדם, אם הוא לא ברוכי, אז הוא צריך, כן, בפירוש.
לצאת לעבוד, זה לא השתדלות.
מה?
לצאת לעבוד, זה לא השתדלות לא
מצויה. עקרונית, כללית, בכל מצב.
זה בדרך היצר.
יכול להיות שאתה צודק. אם אנחנו נניח שהיום לעבוד, פירושו, לעבוד זה דורש מבן אדם לפגוש אנשים חילוניים וכו' וכו', וזה דבר שאי אפשר לעשות אותו, אז יכול להיות שאתה צודק. אז זה תהיו. אם זה נכון, שוב, אני אומר, אם אדם חי בארצות הברית בזמן שבו להתפנה זה רק על ידי חילול שבת, ודאי שלא הולכים לעבוד ולחלל שבת.
כן, עבור
פנסה
מותר להתחתן.
כן, כן.
כן, מי זה?
התשובה היא שהחיים עצמם קודמים לכל דבר אחר. אין, האם מותר לי לנשום? אני לא... אם אדם אין, אז הקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לך. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום שבו הדרך היחידה להשיג פרנסה זה על ידי חילול שבת, וזה אסור, אז הקדוש ברוך הוא אחראי לדאוג לך.
ולהבטיח,
לפי ביתם להבטיח ככה. אני לא... לא יודע. אני, אתה רוצה, יותר מדי אתה רוצה שאני אעשה, שאני אכנס לכל שאלה ואני אעשה, צריך לכל שאלה לגופה, שאלות לסוג הזה צריך לענות אליהם ברצינות. האם מותר לבן אדם להתחייב? אני הייתי בהלוויה של יהודי אחד, שהכרתי אותו, כן? ושמעתי את ההספד שהבן שלו הספיד אותו. אני לא יודע אם הוא נאמן או לא נאמן, אבל זה מה שהוא סיפר. הוא סיפר שיום אחד בא יהודי, בעל תשובה, אני, בא לאבא, ואמר לו שהוא, אין לו כסף לאכול. והוא הלך לגמ"ח לבקש הלוואה, והגמ"ח דורש ערבים. אז האבא חתם לו ערבות. הוא קיבל הלוואה ואכל, לא היה לו מה לאכול. אחרי שלושה חודשים הגיע מועד הפירעון, ללווה לא היה כסף. בא מנהל הגמ"ח, בא לאבא, ואבא אמר, אין לי גם כסף. אז למה חתמת ערבות? כי החלטתי שעדיף שאני אשב בגיהינום ויהיה לו מה לאכול ולא הפוך. זה מה שאמר רב הספיד. האם זה מותר או אסור? מה אתה אומר? אני מקווה שהסיפור לא היה, אבל... אני לא מסכים. היה לי אצלי, אני אספר לך, היה אצלי, יש יהודי אחד שהוא רופא במקצועו, והוא מסיע אותי כל יום חמישי. יש לו כזה חזוקה, הוא מסיע איתי, אנחנו רגילים לדבר בנסיעה. אז יום אחד, יום חמישי אחד, הוא מספר לי שהוא יצא היום, הוא עובד בחדר מיון, יצא היום מאוד מאוד חמוץ בבית חולים. לפני כמה חודשים זה היה. מה הסיבה? הוא אומר, הגיעה אישה לחדר מיון, 3 PM, במצב קשה. אנחנו, כל הצוות ניסו להציל אותה, עשינו סדרה שלמה של פעולות, לעשות ככה, בנייה יותר חמור ויותר... התנהלו כמה שעות עם זה, בסוף היא נפטרה. עכשיו, הוא אומר, תבין שלא הכרתי את האישה הזאת, ואני לא... איך אומר, אני לא יודע איך קוראים לה, זה לא שאכפת לי ממנה כבן אדם. גם לא עשינו שום טעות. הוא אומר, עברנו על הפרוטוקול, ככה הנוהל, בכזה מקרה עוברים על פרוטוקול, כל הצעדים שנעשו הם נכונים. ומשום מה אני חמוץ. האם זה טעות? אז אמרתי לו, אני אומר לך שאם לא היית חמוץ, לא היית רופא טוב. זה הקדוש ברוך הוא שם את האדם בצורה כזאת, וזה תפקידו של, זה המקום שבו בן אדם. בן אדם מנסה לעשות. קודם כל, בחלק מהמקרים אדם עושה לא נכון וצריך להצטער על זה, כן? אני מאוד מאוד לא אוהב, הרבה פעמים אנשים אומרים, אחרי שעשיתי, זה כבר בהשגוח הפרוטיס. אדם עשה טעות, אדם... לא, אני עוד פעם תרצה את הדברים, אני לא מוכן לקבל את זה. אם בן אדם עשה משהו לא נכון ובאים אליו ואומרים לו, כתוב ברמב"ן, כתוב ברמב"ן, זה משנה מפורשת ומציא, שאם אדם עשה לך עוול, יש עוול כזה שאתה יכול לתבוע אותו בבית דין. יש מקרה שיש עוולות שיש על זה עונש מוות, אבל יש עוולות שאין על זה עונש מוות, הוא חייב לשלם כסף. ויש מצב, אין לו לבל יותר רועימס. אומר הרמב"ן, מה אם לא הסיתו? אומר הרמב"ן, כל מה שהוא לא מכה סליחה, מותר לי לכעוס, אין לו הסיתו. כן, הוא עשה לי עוול אמיתי, מותר לי לכעוס עליו. שאלה שואל, מה? אתה צודק, החינוך יש לו שיטה מיוחדת בעניין הזה, זה לא כהרמב"ם, זה לא כהרמב"ן. אני, תמיד אנחנו מעירים על זה שהחפץ חיים מביא שתי השיטות, כאילו יש פה ויכוח, יש שאלה הלכתית מה פוסקים, שיש רמב"ם, רמב"ן, רשב"ו וכולי, וכנגד זה החינוך, לכאורה היה צריך לפסוק כמו הרמב"ם. גם החפץ חיים נוטה ככה, אבל הוא ככה משאיר את זה עדיין, שיש פה השאלה של דיוריסה בכל אופן. אבל בפשטות, כן, בפשטות, את שאלה שואל, מה הוא עשה? הוא עשה, הוא נהג לא נכון. הוא נהג לא נכון, הוא עשה נכון. עכשיו, אם בן אדם עשה כן נכון, עדיין חלק מהתודעה האנושית זה המאמץ שלי לפעול למען מטרות, וכשאני לא הצלחתי, אני אמור להיות מאוכזב.
איפה האמונה
פה? האמונה זה אומר שהקדוש ברוך הוא, אם הצלחתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת להצליח, השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל, ואם לא הצלחתי, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי את הכוח. וזה חבל לי.
אבל זה שונה
עם
בצורה כזאת או בצורה אחרת?
אני מניח שאם אני כשלתי, האם אני כשלתי או אתה כשלת? אם אני כשלתי או אתה כשלת, זה גם משנה, כן, על מי זה מוטל האחריות.
אותו כישלון, היה לראות עם חמאס מתמאגד כשניהם יצאו
מהעזה,
אבל זה לא,
השאלה אם... הדבר הזה שהשליחים שלנו הם טעו ושגעו, זאת אומרת, יש פה איזשהו חוסר יעילות של המאמין.
אני אומר שאני חושב שבדבר, אני אומר שאני חושב שבדבר.
התחושה היא נובעת...
מה, זה לא חסר סיכוי, הוא בן בתור
פנאה, אני לא יודע. ההרגשה שלי, אני לא מספיק... לא מספיק חשבתי בשביל לענות לך תשובה מלאה. הרגישה שלי שיש פה תחושה של החמצה טבעית ונורמלית. למה אין את התשובה של השם אור לקלל? כי הוא אחראי לזה, מה פירוש? השם אור לקלל נאמר, בפשטות, אם אתה שואל מה התשובה לחינוך, שהשם אור לקלל נאמר בשני מקרים בתנ"ך. הטענה הזאת ש... אני לא כועס על מישהו כי לא הוא עשה את זה, אלא השם עשה את זה, מופיע אצל יוסף הצדיק, ולמה שם? כי זה הוביל למטלה, היה פה השגחה אלוקית ברורה שמובילה למה שהוא אומר, לתת לכם להחיות עם רב וכולי, וגם להגשים את החלומות. כן? ואצל שימי בן גיירו זה בגלל שדוד המלך היה אז בזמן הגזרה. הוא היה בזמן שבו נגזר עליו לברוח. אתה רואה שאחר כך, אחרי שהוא חוזר חזרה והוא נמצא על מלכותו, הוא תובע את שימי בן גיירו ורוצה להרוג אותו.
אבל מה זה שאומר באמת זה היה להשמעות? הרי באמת אתה מאמין שהגזרה
נגזרה
עליך, אבל אם לא
היה מגיע
משם,
מגיע
ממקום אחר.
לא, התשובה היא, אתה נוגע בשאלה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, נאמרו עליה הרבה דיבורים. האם יש יכולת לבעל בחירה לעשות לך רע מעבר לזה? אני נוטה לחשוב שבעל בחירה יכול לעשות מעבר למה ש... זאת אומרת, בטווח מסוים, הוא לא יכול לעשות דברים ש... אם הקדוש ברוך הוא ירצה לשמור עליך. אבל גם במקרה שלא יגיע לך, אבל בחיר יוכל לעשות את זה, ואתה צריך זכויות מיוחדות כדי ל... זה לשון הגרו בערך, כן. מה? האור חיים אומר, יותר חריף. האור חיים אומר שבעל בחיר יכול גם אם לא נגזר. מה?
אני
כועס,
אני
חושב
שעשה לי רע, זה בגלל שאני סומך על
האור
חיים.
כי זה דרך ארץ. אתה רוצה תמצא פתרון אחר לבעיה, זו מידה זה דרך ארץ. כתוב במשנה. אני מציע הצעה. מה?
אם זה מושתת על שקר, עמידת דרך.
לא. התורה לימדה אותך שככה נוהגים. התורה לימדה אותך שאם בן אדם הורג קרוב משפחה שלך, אתה הכתובת לכעוס עליו. התורה אמרה שכשהורגים בן אדם שרצח במזיד, אז גואל אדם צריך לבצע את הארץ, את הדין. למה? הוא צריך לנקום את נקמתו של ההוא. אומר החול יוסף לבובס, אומר החול יוסף לבובס, והיסודות של אבוי נוסע אלוהיקים, שאדם יבין את הצדק שבנקמה. נקמה היא דבר צודק. הדבר הזה נאמר, ככל הנראה, הדבר הזה נאמר בתנאים מיוחדים. בתנאים מיוחדים. איפה שיש תוכנית אלוקית ידועה, שהקדוש ברוך הוא גילה לנו אותה, ואנחנו רואים את זה. אבל אם... יש הבדל. נו, זה שם הרמב"ן והרמב"ם מתווכחים. לא יודע. אני לא רוצה, רבותיי, אני רוצה לסכם את הדיון. לא לכל השאלות אני יודע תשובה. רבותיי, אני רוצה לסכם את הדיון, לחזור על עיקרי הדברים. עיקרי הדברים זה שיש סכסוך בין העולם של אנשי אמונה לבין העולם של המדע והנגזרות שלו, כשזה כולל גם צבא וכדומה. אני לא בא להגיד שאין שורשים היסטוריים לסכסוך הזה. אבל הסכסוך הזה הוא לא לטובתנו. אנחנו מפסידים. אני מתכוון לומר, אם אנחנו רוצים לחנך חינוך אמוני נכון, צריך למצוא את הדרך איך הדברים עובדים. וזה לא סתירה. זה לא סתירה. המדע הוא דבר אמיתי ונכון, ואנשים קיבלו שליחות. זה חלק מהתפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל על בני אדם, לפתח את היכולת האנושית. כן, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשו, הורדו בדגת הים. כן, אני מסתכל ורואה את המנהרות הגדולות פה בארץ. כן, שמעתי שבעולם יש מנהרות יותר גדולות. אבל... מה?
גם דרום
לא, אני יודעת, מנהרות טובות, שמובילות למקומות טובים, לא מנהרות... כן, זה יכולת אנושית, זה תיקון העולם, זה חשוב, זה נכון, זה אמיתי, וזה נכון על רפואה, זה נכון על כלכלה. כן, הכלכלה עובדת על שיטות אמיתיות ונכונות, שאיך מפתחים ואיך מקדמים כלכלה. דרך העניין, מורי ורבי רבו חבייסבקר, שהיינו בחורים בישיבה, הוא עשה מבצע והוא נתן $1,000 מתנה לכל בחור שהפסיק לאשר. הוא הפסיק את זה אחרי תקופה לא ארוכה. אתם יודעים למה? התברר שבחורים התחילו לעשן כדי לקבל את הכסף. כן, זה פשוט, כן, זה אחד היסודות הגדולים בכלכלה, שאתה צריך לעשות חשבון, שלא יהיה משתלם יותר מדי לעשות. כל פנים, צריך להכיר את המציאות, להבין את המציאות ולפעול אותה, זה לא סותר קודם כל את מה שהתורה רוצה מהר. מה?
יש קשר רבינותם, נגיד.
עוד פעם?
יש קשר רבינותם.
לא, זה לא קשור למדע בכלל. זה קשור להגדרת המציאות. כן, זה קשור להגדרת המציאות. ודרך אגב, מעשה שהיה כך היה, סיפרו לי שהביאו לרב חיים גרנימן, סיפרו לו, לא יודע אם הביאו לו את זה בפועל, שרבי יואל איש מסאטמר כתב על השולחן ערוך שלו בצד, הגאון כותב על שיטת רבי יותם, החוש מכחישר, אז כתב הסאטמר רבי, החוש דאגרו מכחישר, אבל החוש דרבי יותם מסייר. לא הרב חיים גרנימן, שמי שכתב את ההערה הזאת לא הבין את המילים החוש מכחישר. החוש מכחישר, נקודה. נקודה. זה האמת, כן, עכשיו זה... תלמד, צריך ללמוד לקח. צריך ללמוד לקח. באמת. דרך אגב, זה צריך ללמוד לקח, דרך זה.
זה שהשמיים פוסקים, שמונה פוסק.
כן, כן, אני הייתי, שמעתי את זה מדודי, הרב רבי נחמן צבי ברלין, ראש שיבת... כן, הוא סיפר שהרב אברמסקי אמר בלוויה של אבו סקירוב, אמר, הרב אברמסקי הוא הרב אברמסקי, עד הידיד של הרב מבריסק. כן, הוא סיפר שהוא היה, הוא בא לארץ וראה את האופק כאן, הפסיק לשמור רבי נותם. אחר כך אבו סקירוב הגיע, הוא ראה שאבו סקירוב שומר רבי נותם. אז הוא בא אליו הביתה בשעה מדוברת ככה בבן השמושס, אמר לו, שמעתי שאתה שומר רבי נותם, הוא אמר לו, בוא נצא החוצה לראות. אמר לו, אני מחפש תורה בשולחן ערוך, בספר, לא בחוץ. צר לי, אני מחפש מתי היום, מתי לילה בחוץ. זה מה שהגאון אומר, החוש בכחישר. זה מה שהגאון אומר. מה נעשה? החוש בכחישר. השולחן ערוך הרב דרך אגב כתב נוסח קצת שונה. חכמי הטבע מכחישים אותו. יש קצת הבדל, אבל החוש בכחישר זה יותר חזק. החוש בכחישר, נקודה. עכשיו, זה לא עניין של ידע מדעי. זה עניין של הגדרה. זה עניין של הגדרה, רבי נתן לא אמר משהו, יום ולילה זה עניין של הגדרה. כן, האם אתה מגדיר את זה? אומר הגאון להגיד שיש עוד אירוע שנקרא שקיעה סחמו. כשאתה רואה מול העיניים את השמש שיורדת בתוך הים, זה לא נקרא שקיעה סחמו. שקיעה סחמו זה משהו אחר, אין שום היגיון. אין עוד אירוע נוסף שמתאים לשם שקיעה סחמו. נקודה. אני חושב שהוא מאפשר לטבע להמשיך לפעול. ככה אני מבין. הוא נותן לטבע לפעול, נתן לטבע את המקום שלו, את התפקיד שלו, כן?
מה? אנחנו מייחסים את הלילה לקדוש ברוך
הוא. זה שפה ציורית. יש עוד דקה שלמה. אה, כן. כן, כן. כן.
בנושא.
צריכים להחליט. זה לא התפקיד שלו. תשע. תשע עד עשר.
תשע.
תשע שני.
כן. ומקווה שכולם רשומים פה. תודה. מי שבא לפנות אליי.